בוקר טוב. כפי הרגלנו בשבועות האחרונים, אנחנו ממשיכים בלימוד איגרת תימן לרבנו הגדול הרמב״ם. זכותו יגן עלינו. אמן.
אמן.
ובכן, אנחנו מדברים כאן על הטענות של האסלאם, הלקוחות כביכול מן התורה. בין היתר, הפסוק, נביא הקים לכם מאחיכם כמוך. ושמתי דבריי בפיו, שהם רצו לומר שזה נאמר על מוחמד, והרמב״ם דחה את הדברים בטוב טעם ודעת, מתוך ניתוח של הפסוק עצמו. ושל הפסוקים שלפניו ושלאחריו. אז כאן נשאלת השאלה, אולי ההחלטה שלנו שמוחמד איננו נביא היא מפני ש... תודה רבה. היא מפני שהוא גוי. אולי זאת הסיבה. כן? אולי בגלל שהוא לא יהודי, אנחנו נגיד שהוא לא נביא. כן. אז מה שהוא אומר כאן, הוא אומר שזה לא נכון. ומה שאין אנו מאמתים נבואת פלוני ופלוני. כן? במקור הכתוב זייד ועמר. כן, זה כמו שבעברית היום אומרים פלוני ואלמוני. אין זה מחמת שאינם מישראל. זה לא הסיבה. כפי שמדמים ההמון. כן, ההמון אומר...
שיכול להיות שגם משיח לא עם ישראל?
משיח, מה זה קשור למשיח?
נביא.
דיברנו על משיח פה? דיברנו על משיח? דיברנו על משיח. דיברנו עכשיו על נביא. זה שאתה אומר פלוני הוא לא נביא, זה לא בגלל שהוא גוי. כי יכול להיות שגם גוי יהיה נביא. זאת לא הנקודה. כן? ומה שאין לנו מאמתים נבואת פלוני ופלוני... אין זה מחמת שאינה מישראל כפי שמדמים ההמון. ועל ידי כך נצטרך לדייק מאומרו, מקרבך, מאחיך. כן, יש כאלה שאומרים, יש כתוב מאחיך, אז מאחיך דווקא מישראל. אבל זה לא נכון. כי איוב וצופר ובלדד ואליפז ואליהו, כולם לדעתנו נביאים ואף על פי שאינה מישראל. זה גמרא מפורשת בכמה מקומות, גם במסכת עבודת זרה, גם במסכת בבא בתרא, שיוב ורעב כולם היו נביאים. מי אמר שהם היו? אולי הם לא היו. כתוב שעל יוב שהוא לא היה. אבל מי אמר על הרעים שלו שהם לא היו? גם סנט אקזופירי אומר שההוכחה שהנסיך הקטן היה, זה שהוא רצה כבשה. ומי שרוצה כבשה, אז הוא קיים. זה כתוב מפורש. כן? אז גם פה, יוב וצופר ובלדד ואליפז ואליהו, כולם דעתנו נביאים, אף על פי שאינם מישראל. אז כך שזאת לא ההוכחה. כן? זה לא בגלל זה. וכן, חנניה בן עזור, נביא שקר, ארור, ואף על פי שהוא מישראל. כלומר, זה לא בגלל שהוא יהודי שנגיד שהוא נביא, ולא בגלל שהוא גוי שנגיד שהוא לא נביא. אבל מאמתים אנו את הנביא, או מחזבים אותו, מחמת דבריו, לא מחמת ייחוסו. כלומר, הסיבה שאנחנו דוחים את מוחמד זה בגלל מה שהוא אומר, לא בגלל שהוא לא יהודי. פירוש הדבר, שהנביא הזה, משה רבנו, רבן של כל הנביאים, אשר שמענו דיבור השם עמו, וידענו נכונות דברו, ואמרנו לו כרב אתה ושמע, אמר לנו שלא נשארה בשמיים תורה אחרת שתינתן, ואין שם דת אחרת שתבוא. אמר לא בשמיים היא. לפיכך הזהירנו מלהוסיף ומלגרוע בכל התורה הזו, ואמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. והטיל עלינו וחייבנו בשם השם לסבור את התורה הזו, אנו ובנינו ובני בנינו עד סוף כל הדורות, והוא אומרו הנסתרות לשם אלוהינו וכו'. ולכן, כל נביא שיבוא, בין שהיה ביחוסו כהן או לוי או עמלקי, וטען כי אחת מכל המצוות אשר ספר התורה כולל אותן כבר בטל חיובה, הרי הוא מכחיש משה רבנו, שאמר לנו לבננו עד עולם. ולפיכך נחליט שהוא שקרן ונהרגהו אם יכולנו לכך. ולא נחוש לאותותיו, כשם שלא נחוש לקורא לעבודה זרה, כמו שאמר, ובעוד והמופת, לא תשמע. כלומר, מה שאנחנו לא מקבלים את דברי מוחמד או ישו וכדומה, זה מפני שהם סותרים את תורת משה. שמה אמרה תורת משה? שהמצוות לא יתבטלו, והם אומרים שבטלה המצווה. בוודאי שהוא פחד להגיד את זה. הוא פחד. המכתב היה סודי, והוא שלח אותו על ידי שליח שהסתכן גם כן, וגם הרמב״ם מסתכן בזה. אז באמת הרב קוק בספר משפט כהן, דן בשאלה האם מותר לאדם פרטי לסכן את עצמו עבור הציבור. והוא מביא הוכחה מהרמב״ם, שכן. שהרמב״ם מסתכן על ידי שהוא כתב את איגרת תימן. מכאן שהיחיד מותר להיכנס לסכנה בשביל הצלת הציבור.
מכאן
שדוד המלך לא היה עם הארץ ושמותר ללכת לצבא. זה שמותר ללכת לצבא אני מבין. דוד המלך לא היה עם הארץ, מה זה קשור לעניין? זה נכון, אבל מה זה... מה? טוב. טוב. אבל אתה יודע איך הוא יוצא הצבא. היה אומר תהילים, ואז היה מיד יורה על כולם. טוב. ולפיכך, כן, אז זה הסיפור. כן, לכן אנחנו לא שומעים למוחמד, בגלל שהוא מכחיש תורת משה. כי משה עליו השלום אמר לנו, לא תעבדו עבודה זרה לעולם. ולפיכך נדע שאותו האות שעושה מתנבא בשם עבודה זרה. תחבולה וחישוף. פשט הכתוב שמה, האות והמופת שעושה אותו הנביא, כי מנסה השם אתכם. לדעת, אם אשכם אוהבים את השם אלוהיכם, בכל לבבכם ובכל נפשכם. אז למה הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח? לפעמים כי יש לו תפקיד. יש לו תפקיד, אבל לא כלפינו, כלפי הגויים. למשל, זה הרב קוק כותב בספר לנבוכי הדור, שיש אצל מייסדי הדתות, לפעמים יש תפקיד, שהקדוש ברוך הוא נותן להם כלפי תיקון חלק מן העולם, ולכן נתן להם גם כוח לעשות כל מיני פעולות. כן? אז זה לא שהם נביאים, חלילה, וגם לא שהם מחייבים אותנו, אלא שהקדוש ברוך הוא נותן להם את הכוח הזה. אז גם פה, לגבי מוחמד, עכשיו נשאלת שאלה קשה, לפי דברי הרמב״ם, אם היינו מבררים, כלומר, אם מוחמד לא היה סותר את תורת משה, היה אפשר שיהיה נביא או לא? כן?
זה מה
שהוא כותב. אולי היה כזה לא כל כך ראוי, כלומר, היה שההתנהגות האישית שלו הייתה בעייתית, אז גם אם הוא היה אומר דברים טובים, אז היינו אולי פוסלים אותו. למה אני אומר לכם את זה? בגלל שהיה בתימן חכם אחד בשם רבי נתנאל ברב פיומי. רבי נתנאל ברף היומי, והוא היה האבא של מי שהרמב״ם שלח לו את האיגרת הזאת. מי שהרמב״ם שלח לו את האיגרת זה רבי יעקב ברבי נתנאל. אבל רבי נתנאל ברף היומי היה חכם גדול, והוא כתב ספר בשם גן השחלים, בוסטן אל עקאוויל. ושם הוא מנתח, אני חושב שזה הרב היחיד בכל הדורות, שניתח את הקוראן, הרבה פסוקים הוא מביא שם, והוא טוען שמוחמד לא התכוון לבטל תורת משה. ככה הוא טוען. כן, ככה הוא טוען. טוב, זה קצת קשה, השאלה היא למה הוא כתב את זה, יש אומרים שהוא עשה את זה מפני אימת הגויים, יש כאלה שאומרים שהוא התכוון ברצינות, אבל מה שמעיין שמה שהוא מפרש את הקוראן באופן שאיננו סותר את התורה, והוא טוען שמוחמד עצמו לא התכוון למסור דבריו, אלא לערבים בלבד. רק לערבים בלבד, ולכן באופן עקרוני היה גם אפשר שיהיה נביא, כי הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח שימשיך לשלוח נביאים כדי שלא יישאר העולם בלי דת.
הוא עבוד ניסה, הוא ניסה לשנות את הדת של היהודים גם.
זה באמת האמת ההיסטורית. אז לכן זה קצת קשה, אבל אז האמת היא שיש כמה פסוקים בקוראן שכן הולכים בכיוון הזה. מה שעושים בערך כלל המחקרים, גם המוסלמים עצמם, הם מחלקים בין פרקים מתקופת מכה לפרקים מתקופת מדינה. תקופת מכה היא תקופה שבה מוחמד איננו אומר שום דבר נגד היהדות, ולא עוד אפילו מדבר בעד היהדות. וייתכן שבאותם הימים היה לו רב שהיה מלמד אותו, יש כמה רמזים לזה בפסוקי הקוראן עצמו, שהיה איזה רב שהיה מלמד אותו. כי כנראה אותו רב רצה להקים איזה מין תורת בני נוח לערבים. מכאן שזה הדברים האלה מסוכנים. כי אחר כך הוא עבר למדינה, במדינה הוא הפך להיות אויב של היהודים, כנראה בהשפעת כומר נוצרי שגם לימד אותו שם. כן, יש, אבל זה, יש יהודי חשוב שכתב על זה ספר שלם, נקרא מאחורי הקוראן, תלמיד חכם כתב את זה, השם הספרותי שלו זה חי בר זאב. זה לא השם האמיתי שלו, אבל הוא מפחד לפרסם את שמו האמיתי כדי שהערבים לא יארגו אותו. אז הוא כתב שם ניתוח מאוד מעניין של הקוראן על פי הדברים האלה. מה? אני לא יכול להגיד לכם מי הוא, אבל אני מכיר אותו, פגשתי אותו כמה פעמים. הוא תמיד חכם רציני, כן, תמיד חכם רציני. אמנם חרדי. כן. אמנם חרדי. כן. אף אחד לא מושלם. גם לי יש חסרונות. טוב. וכך אמר לנו משה רבנו. אני ממשיך כאן בדברי הרמב״ם. וכך אמר לנו משה רבנו שהתורה נצחית עד עולם. ולפיכך כל נביא שיטען שהיא לזמן, נדע מעצם טענתו שהוא נביא שקר, מפני שהוא מכחיש את משה רבנו. אגב, זה מעניין שהרמב״ם חוזר כמה פעמים על זה, שמי שמכחיש נבואת משה הוא נביא שקר וחייב מיתה. תשימו לב שבתורה זה לא כתוב. בתורה כתוב...
מי שמתנבא,
כן. מי שמתנבא... בשם עבודה זרה, אז הוא נביא שקר, אבל מי שבא להגיד שהתורה לא נצחית, אז זה לא כתוב מפורש בתורה שהוא נביא שקר, אבל זה משתמע. ממה זה משתמע? יש כתוב, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אז מזה אנחנו יודעים שמי שמוסיף או גורע, או אומר שזה לזמן, הוא בכלל נביא שקר. כן. וכך אמר לנו, מה? הרב הביא שיעור
בשבועות, עם ספר העיקרים שמוכר. הרב
הביא
שכן אפשר, אם יהיה מעמד יותר גדול
מעמד הר סיני. זה דיברנו על זה גם פה. כן, שלמדנו פה איגרת תימן. אבל זה לא כך משנה. בינתיים עוד לא היה מעמד גדול ממעמד הר סיני. אז בינתיים אנחנו פטורים מהדיון. וכך אמר לנו משה רבנו שהתורה נצחית עד עולם, ולפיכך כל נביא שיטען שהיא לזמן, נדע מעצם טענתו שהוא נביא שקר, מפני שהוא מכחיש את משה רבנו, ולפיכך לא נדרוש ממנו אות ולא נחוש למופתיו. אשר לפי דמיוננו הם מופתים, אם יעשה. כי מה שהאמנו למשה אינו מחמת מופתיו, כדי שיתחייב מכך שנשווה מופתי זה למופתי זה. אלא אם אתנוהו והאמנו בו, מפני שאנו שמענו את הדיבור, כמו ששמע אותו הוא. כלומר, לעומת כל שאר הנביאים, כל נביא שאנחנו מאמתים אותו, זה בגלל אות ומופת שהוא עושה. אבל נבואת משה זה לא בגלל אות ומופת, אלא זה בגלל שאנחנו שמענו יחד עמו. אז זה משהו אחר, זה מדרגה אחרת לגמרי. לכן, את נבואת משה אנחנו לא יכולים לבטל על ידי אות ומופת. כי אות ומופת, מה?
זה מדרגה פחות.
גם לא רק בגלל אות ומופת, אלא בגלל שהוא הולך עכשיו, באישות שלו, הוא בא לחזק את תורת משה.
בוודאי. זאת אומרת, בגלל שמשה אמר לקבל את האות שלו. בסופו של דבר זה לא האות שקובע. נכון. אלא אם אתנו ואמנו בו מפני שאנו שמענו את הדיבור, כמו ששמע אותו הוא. ובכך נתעמתה האמונה, אמיתות שלמה קיימת לעול מעט, כמו שאמרנו, וגם בך, כמו שאמר, וגם בך יאמינו לעולם. והרי אנו עם משה רבנו כמצב שני עדים, שראו דבר מסוים יחד, אשר כל אחד מהם ראה כמו שראה האחר, שכל אחד מהם יודע כנות חברו ואמיתת דברו, ואינו צריך לכך ראיות ולא הוכחה, ואף על פי ששאר בני אדם שהם מעידים לפניהם, אינם יודעים נכונות הדבר, אלא צריכים לדבריהם ראיה והוכחה אצל המון הנבראים. כך אנו, קהילת בני ישראל, ידענו, אמיתת משה רבנו, מפני שאנו ראינוהו במעמד הר סיני בית הדיבור, לא במופתיו בלבד, ולא עשה כל מה שעשה מן המופתים, אלא כפי הצורך, כמו שהתבר בלשון התורה. כלומר, אז למה באמת משה רבינו עשה ניסים? הרי ניסים בשבילו זה פינץ. הרי זה הרבה פחות מהדיבור. הוא עשה את זה בגלל שהיה צורך לעשות.
העיקר זה במציאת מצרים בשביל המצרים, לא?
הוא לא אומר את זה.
לא, אבל...
הוא לא כותב את זה.
לא, אני שואל, אם רוב הניסים ששם עושה, חוץ מהמים, מהסלע וכל הדברים האלה, אבל כל הפעילות זה לפני שיש קבלת התורה בכלל. כאילו, הצד הניסי זה יותר...
אבל למה הוא עשה את זה?
בגלל שיש צורך אולי כלפי המצרים גם.
כלפי המצרים, כן. למה, אם כי מעניין, שהרמב״ם לא כותב את זה. בשום מקום הרמב״ם לא מסביר למה משה עשה את 10 המכות.
הוא לא בא לאוכר, הוא בא לאוכר שיש אלוהים למצרים, אבל...
אז זה מעניין, כן, אבל תשים לב מה שאני אומר.
כן, כן.
אני אומר שהרמב״ם לא כותב את זה. כן? הרמב״ם לא כותב בשום מקום שהמשה פעל בשביל המצרים. למרות שזה כתוב מפורש בתורה. מה שאין כן לגבי הסלע ועדת קורח וזה, שזה בשביל ישראל, זה הוא כן כותב.
אבל הוא גם לא ציין שכדי שיהיו מצרים זה בא... כאילו הניסים באים לחזק את הזה של משה.
מה אתה רוצה להגיד משה?
עיקר הטענה ששמענו את כל השם עם משה. העניין של ניסים...
אני רוצה להסביר ככה, מה אני רוצה לומר בזה. יש שלוש פעילויות של משה. יש פעילות של 10 המכות שהוא עשה במצרים. 2. הניסים שהוא עשה בשביל ישראל. זה במדבר. וחוץ מזה, מעמד הר סיני. עכשיו, כשהרמב"ם מסביר את הפעילות של משה, הוא תמיד מסביר מדוע הוא עשה את מעמד הר סיני, הוא מסביר מדוע הוא עשה את האותות במדבר. לא מצאנו שהרמב"ם מסביר מדוע הוא עשה את מכות מצרים. מעניין. אני מעיר כהערה. קודם כל, כלים...
השערה?
לא, אין לי השערה.
או שהרמב"ם כותב בשביל היהודים.
לא, אני באמת לא יודע למה הוא עושה את זה, למה הוא לא מסביר. אני... אז יכול שהוא כותב בשביל היהודים, יש דברים, סיבות חינוכיות, הוא לא רוצה לדבר על התגלות למצרים, לא יודע, עובדה. אבל זה... בספר שמשנה תורה אומר, וכל האותות שעשה משה במדבר, מפני הצורך עשה העם, לא להביא ראייה על נבואתו. הוא כותב, במדבר. למה הוא לא כותב על זה? לא יודע. אז השערות אני משאיר בידי המשערים. אולי את פרשת שמות, או וערה, עד פרשת וערה אני צריך למצוא הסבר. צריך לכתוב משהו לעלות. טוב. כן. כן. רוצה להגיד משהו? אתה שם. אתה מצביע, חושב שאתה רוצה להגיד משהו. טוב. טוב, בסדר. עכשיו, מה שהוא אומר כאן, זה ששמענו יחד עם משה את הדיבור. השאלה, מה בדיוק שמענו? כן? מה? אז הוא, אנוכי ולא יהיה לך. כך כתוב בחזל. כן. אז הרמב״ם, במורה נבוכים, עושה חילוק בין השמיעה של העם לבין השמיעה של משה. שמשה שמע את הדיבור מבורר מילה במילה, ואילו ישראל שמעו את הכל. אז יכול זה פחות טוב, נכון? כן, משהו לא מבורר, שמעו את הכל, אבל לא פרטי הפרטים. אז זה לכאורה, בוא'נה, אתה צריך לצאת, אתה. כן. אז זה לכאורה פחות טוב. האמת היא שלא. צריך להבין, מה זה הקול הזה ששמעו ישראל? הם שמעו את הטון. לפעמים אתה רוצה לדעת אם מישהו אומר את האמת או לא. אז המילים שהוא אומר, זה לא אתה לא יכול לדעת, זה אמת, לא אמת.
ניכרים דברי אמת.
אבל ניכרים דברי אמת. איך ניכרים? יש איזו אינטונציה. כן, באינטונציה אפשר לדעת שזה אמת.
יש
תוכנה לאינטונציה בסקייפ? כן, אז זה יכול שלזה מתכוון הרמב״ם, כן, שאומר ששמעו את הכל. בסדר. ומחמת היסוד הגדול הזה אשר נתעלמו ממנו ולא סברו רבים מבני האומה, הוא שאין אנו מאמינים למופתים כמו שהאמנו למשה רבנו, ואין אמיתתם שווה בעינינו. אגב, מעניין, מישהו כתב נגד דברי הרמב״ם האלה. אתם יודעים מי כתב? רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. כן, יש לו קונטרס שנקרא קינת השם צבאות, ששם הוא מתקיף מאוד את הרמב״ם, בין היתר על הנקודה הזאת.
שמה,
הוא אומר, מה פתאום שאומר שמופתים זה לא הוכחה לאמונה? כל התורה כולה מראה שהמופתים הם הוכחה לאמונה.
והרבעים גם כן.
טוב, אבל האמת היא שכשאנחנו באים להשוות, אנחנו לא צריכים להתרגש מזה. טוב, ובגלל זה, הוא מדבר שם בכלל נגד לימוד הפילוסופיה ודברים כאלה, נגד אפל ואריס. וזה אפל ואריס. אפלטון ואריסטו, כן, נגד אפל ואריס.
הוא לא
מכיר
את שמותיו. טוב. ובגלל זה, אמר שלמה בלשון האומה, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? אומר, אם יכולים אתם להעמיד לי כמו מעמד הר סיני, אז תוכלו להטיל בי ספק במשה. ולכן, אם עמד נביא, בין שהיה מישראל או מאומות העולם, וקרא לדת משה רבנו עליו השלום, וזרז עליה, ולא הוסיף בה ולא גרע ממנה, כמו ישעיה וירמיה וזולתם, נדרוש ממנו מופת. אם נתן, נאמינו, ויהיה מרומם כרוממות הנביאים, ואם יחזיב בכך, יהרג. אפילו שהוא מדבר בשם תורת משה, אבל אתה אומר שאתה נביא, בוא נבדוק אם אתה נביא, אתה לא יודע לעשות מופת. וזה שאנו מאמינים לו במופת, אגב, צריך לו אולי קצת לדייק. יש אנשים שמסתובבים ברחובות, הם אומרים שהם נביאים, נכון? מסתובבים ברחובות. סינדרום ירושלים, יש בכל העולם, גם בכמה בתים משוגעים, יש אנשים שאומרים שהם נביאים. השאלה אם הם חייבים, והם לא עושים מופת. אז האם הם חייבים מיטה? לפי פשט, אתה אומר, פתאום מצוות, לא תמיד הוא משוגע, יכול להיות שאתם שקרן. יש כאלה שמשוגעים לגמרי, אתה אומר, מה אתה אומר?
לא, אבל עקב הנבואה הוא דורש משהו
לגלל את התנאה. יפה, לא. מתי יש נפקא מינה לזה שבן אדם הוא נביא או לא? מה אכפת לי? בן אדם אומר שהוא נביא, שיהיה בריא, מה הבעיה?
זה קורה.
מה זה משנה? מה אכפת לך? שהוא דורש ממך לעשות משהו. כי יש מצווה לשמוע על דברי הנביא, נכון? אליו תשמעון. אז יש נפקא מינה להלכה. אז ברגע שבא אותו אדם ואומר, מאחר שאני נביא, אני דורש ממך לעשות מעשה פלוני, אפילו שזה לא. מה? אפילו שזה מעשה טוב. אבל כיוון שהוא אומר את זה בשם השם, כי הרי אם אני לא אעשה את מה שהוא אומר, אני עבריין. לכן זה נפקא מינה. אז כל זמן שהוא לא מבקש שום דבר, מה?
מה
הוא לא יודע, הוא אומר, אני יודע שאתה חייב, אני יודע לנטוע שני שושנים בגינה. כן? עכשיו, אם הוא נביא, ואני לא עושה את זה, אני עברתי על מצוות עשה. עכשיו, אם הוא לא נביא, סתם בזבזתי את הזמן, יכולתי ללמוד תורה במקום לנטוע שושנים. אז השאלה, אם אני, לכן, השאלה אם להרוג אותו או לא, זה רק לדרוש ממנו אותו מופת, זה כאשר הוא בא לטבוע משהו למעשה. אם הוא לא בא לטבוע, זה לא כך משנה. טוב. לא משנה, אם הוא אומר שזה בשם השם. אם הוא אומר שזה בשם השם, אז יש פה בעיה. כן. הבעיה היא שבסוף אתה צריך להגיש לו כוס מים כל רגע, בגלל שאתה עוד לא בדקת, אז מה יהיה? כן, ברור ש... יכול צריך לבדוק, לא? טוב.
אני חשבתי שזה הבית דין שקובע אם הוא נביא אחרי שהוא נבדק.
כן, נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אבל השאלה, מתי יש חובה לבדוק?
בדיוק.
החובה לבדוק זה אם הוא דורש ממך לעשות מעשה. אם הוא לא דורש ממך לעשות מעשה, אין חובה לבדוק. טוב. וזה שאנו מאמינים לו במופת, אף על פי שאפשר שהוא בתחבולה או בקישוב. אז לפי זה, אם אתה אומר, אם זה אומר בשם עבודה זרה, אפילו שהוא עושה אותו מופת, אתה לא מאמין לו. למה? כי אתה אומר, זה בלוף. אז למה שנביא האמת, איך אתה יודע שזה לא בלוף?
זה שדורש בשביל כלל האומה.
אתה מבין את השאלה שלו? השאלה היא כזאת. השאלה היא, מישהו, אם הוא אומר שהוא בא בשם עבודה זרה, אפילו שהוא עושה אותו מופת, הורגים אותו. נכון? עכשיו, מי שבא בשם השם ועושה אותו מופת, מאמינים לו. השאלה היא למה? הרי אותו מופת יכול להיות בלוף. בדיוק כמו שאתה אומר על עובד העבודה זרה, שהעוד שלו זה בכישוף, אז גם עובד השם יכול להיות שזה בכישוף. למה זה מהווה הוכחה? זו השאלה ששואל הרמב״ם פה. וזה שאנו מאמינים לו במופת, אף על פי שאפשר שהוא בתחבולה או בכישוף, כמו שאנו מאמינים לעדים בעדותם, אף על פי שאפשר שהם שיקרו. אז איך זה יכול להיות? לפי שהשם ציוונו על ידי משה ואמר לנו, אם העידו העדים בדבר מסוים, עשה על פי עדותם וחזיקם בחזקת צודקים, אף על פי שהדבר אפשר שצדקו ואפשר ששיקרו. כלומר, אני הורג מישהו, אני דיין בבית דין, ואני הורג מישהו שהעידו עליו שני עדים. אולי העדים האלה הם שקרנים. איך אני לוקח חיים של בן אדם על סמך שני עדים? חקרתי, אולי הם בכל זאת עבדו עליי. יפה, זה מהקדוש ברוך הוא ציווה לפסוק את הדין על פי שני עדים.
לא, אף פעם אתה לא בטוח כלום.
אז אולי תמיד אני אהיה בספק, אולי אני לא ארוג אף אחד.
אז הרשעים
יתרבו
בעולם.
ואז מה? אז יתרבו, מה, אני יכול בגלל זה לרצוח?
אבל התורה, הקדוש ברוך הוא נתן תורה כדי...
יפה, אז הקדוש ברוך הוא נתן בתורה מצווה לפסוק את הדין על פי עדים, אף על פי שיכול להיות שהם שיקרו. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ציווה מפי משה להאמין לנביא שיעשה אות ומופת, אף על פי שיכול להיות שזה בלוף.
אמר יוחאי, אמר הרמב"ם.
יוחאי מקבילי, אתה נקרא, כן.
שההבדל בין נביא לבין שקר, זה שנביא שקר, זה כתוב בגלל מקום נידח,
טוב, אתם יודעים לחפש ככה, כן.
שהם שטופים בעריות. אבל בסדר, יש להם כל מיני נשים, וככה אפשר להשוות, תחפש קצת בחיים שלו, תמצא כל מיני דברים.
טוב, בסדר. כן. וכך גם הטיל עלינו ואמר שאם עמד טוען נבואה ונתן אות ומופת ונתעמת אצלכם בהכרע הדעת, עשה בהתאם לדבריו, ואף על פי שהדבר אפשרי עם צדק או שקר. עם צדק או שקר. ובאר לנו דברים שאין לקבל בהם מטוען הנבואה שום טענה, והם כל דבר שמביא לידי הכחשתו. וכבר בארנו עניין זה היטב בהקדמת חיבורנו הגדול בפירוש המשנה. זה הקדמה של הרמב״ם למשנה. ומשם תלמד את הכללים הגדולים הללו, שהם יסודות התורה ועמודי הדעה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.